שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו-שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך ולספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט ג'וקר, טירוף ושניים. הביקורת החולק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו. בחלק השני נספוילר לענתנו, אבל ניתן אותה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim, האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C, בעברית sarcastim א' אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו ולשאיר שם הערות או מחמאות. שלום אורן.
היי, מה העניינים?
בסדר, איך עוברים עליך החגים?
הייתי בחול, נחתתי לפני לא הרבה שעות, אני לא יודע לעשות את החשבון כי אני עייף, אבל משהו כמו 12 אולי.
לדעתי בפרק הקודם היה אותו דבר, אבל הפוך.
הפוך, נכון, כן. נכון. Mm-hmm. אותו יעד גם, אותה מדינה.
נכון.
כן, אז זה היה שני פרקים, אבל לא משנה. אז בקיצור, עברו עליי בחול, פעם ראשונה שהייתי בחול מזה הרבה זמן. טוב, וואלה. שנה וחצי נראה לי משהו כזה. כן, כן, טוב, במציאות יפה. שלנו. אבל היה מאוד נחמד, אני מאוד עייף ולא ראיתי הרבה דברים.
אני ביום כיפור כמו הילדים.
ראית הרבה סרטים בטלוויזיה?
לא, עליתי לאופניים ונסעתי לירושלים. גם הילדים עושים אופניים, אז גם אני עשיתי אופניים.
וגם עשינו לירושלים?
לא יודע כמה הם נוסעים פה בשכונה, אני רחבתי לירושלים וחזרתי והיה נחמד להלאה.
כן, בדרך כלל שאני בארץ ביום כיפור, שזה רוב השנים, אני עושה אותו דבר, רוכב על האופניים, אפילו שוחה בים.
אתה יודע שבירידות מירושלים אני מגיע ל-60 קמ"ש.
אוי, מפחיד.
זה כיף.
לא יודע אם הייתי עושה את זה.
טוב, תראה, לפני שני פרקים היה לנו דביפרים, ולפני שבועיים היה לנו את נסראללה עם הבקלאווה, והפעם אפילו דחינו את הפרק, ואנחנו מחכים לאיראן, אבל
עדיין לא, אולי תוך כדי.
זה לא קורה. טוב.
כן, יקרה. אנחנו נגיב בזמן במקום שיראה לנו.
כן, אתה יודע, אני אומר את זה שלא נשכח, אנחנו באמצע מלחמה, שלא, אתה יודע, רק נרצח אחד היום, שלא יהיה לנו כאלה משפטים.
כן, בדיוק. שלא נתרגל.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. שלא נתרגל. תקשיב, אין לי חדשות, אני לא יודע אם לך יש, אבל בפרק הקודם נכנסתי חזק בקרוב אליי, אז, ובאיזשהו שלב הגענו למסקנה שכולם נוסעים בצד הנגדי של הכביש.
כן,
אוקיי.
כן.
יש איזשהו ערוץ וידאו, ערוץ יוטיוב של תומאס פלייט, והוא נותן ביקורות מעמיקות מאוד יפות על קולנוע, לא על סרטים, על קולנוע. זה מאוד מאוד יפה, אני אוהב את זה, אני אשים לינק שלו באתר שלנו. ויש לו וידאו מקסים על למה הסרט רפסודיה בוהמית, על כן. קווין, שקיבל אוסקר עבור עריכה, למה האוסקר הזה הוא בדיחה. הוא לוקח שם איזה קטע שערוך, עם 100, קטע של איזה שתי דקות, שיש שם 152 קאטים, בין, כאילו, בין מצלמות, מצלמה בכיוון הזה.
והוא מממיה, מממיה, מממיה.
לא, 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 שיחה, שיחה, שיחה עם אחד המפיקים. והוא מסביר בצורה נורא נורא יפה, למה העריכה היא פח. והוא מראה בכלים מאוד מאוד פשוטים, איך הוא היה עורך את זה, שמתיישב יותר טוב עם הנרטיב של הקטע. והוא אומר, זה רק דוגמה אחת מסרט שפשוט ערוך לא טוב. זה שיעור יפה על איך צריך לערוך סרט. עכשיו, הסרט קיבל אוסקר על עריכה. אז היה לי שני דברים להגיד. א', קרוב אליי קיבל אוסקר, לא, פרס אופיר על עריכה. והדבר השני, אני אומר שלפעמים באמת כולם נוסעים הפוך. זה קורה, הנה. אז אני אשים את
זה לא הוכחה, אתה יודע.
לא, אבל זה הוכחה שלפעמים זה יכול לקרות. זה לא חכה על קרוב אליי.
גם לא רפסודיה בוהמית.
למה?
שמבקר אחד חושב שהיה אפשר אחרת ומראה.
אני חושב, אותי זה שכנע, נגיד ככה. ואני אשים את הסרטון הזה מיוטיוב, ואתה יכול לצפות פה. אבל זה מה שלי היה להגיד על הפרק הקודם, השאלה אם לך יש חדשות מהשבועיים.
יש לי גם משהו להגיד על הפרק הקודם.
אוקיי.
דיברנו על, אפרופו זה, דיברנו על ג'וש ארטנט ואשטון קוצ'ר. אתה זוכר שאמרתי לך שכשף דיבר?
והתבלבלת לגמרי.
כן, אני. וגם אמרת שהם, זה לא חוכמה, כי הם בכלל אחד צעיר הרבה יותר, והם באותו גיל בדיוק. שני ילדי 78 בני 46.
יפה.
כן. היה לי שני דברים להגיד, ושניהם קשורים בפסטיבלי סרטים.
אוקיי.
פסטיבל הסרטים בחיפה. היה אמור להתחיל מחר? מחרותיי?
אתה דיברת עליו בפרק הקודם.
היום, היום, היום. כן. 15-26, כן. היה אמור להתחיל היום. היה לי כרטיסים, כאילו, וירטואלי, כאילו, היה לי הזמנה לבית מלון בחיפה, והיה לי כבר שני סרטים שבחרתי שאני הולך להזמין אליהם, מחירת כרטיסים התחילה, הייתה אמור להתחיל בשישי לחודש. שני סרטים באותו יום, ביום חמישי הקרוב, אחד, הסרט של סופרמן שדיברנו עליו.
נכון.
הדוקומנטרי, והסרט חדש של דמי מור, שגם דיברנו עליו, סאבסטנס.
אוי, תקשיב, ראיתי את הבקרוב של זה, אני לא צריך לראות את הסרט הזה.
אני מאוד רוצה לראות, אז אחד יש לך שני הסרטים האלה, בדאבל הדר, אחד אחרי השני, אחד ב-4, אחד ב-8, וכבר המלון בחיפה והכל הזמנתי, ואז הוחלט לדחות את בסביבה הסרטים בחיפה, בגלל המלחמה.
יש שם...
יש טילים. יש טילים, יש חיפה, דחו אותו כרגע לחנוכה, דצמבר.
יש סיכוי.
יש סיכוי. אז זהו, אז ביטלתי את המלון, הקרצים לא התחילה מחירה, אז לא היה מה לקנות אותם, ופסטיבל הסרטים בחיפה, עוד קורבן של מלחמת 7 לאוקטובר.
פסטיבל הסרטים בערבה מתחיל בעוד...
זה היה החמישה השנייה שלי, אבל בסדר, תגיד, כן.
אני חושב שהוא מתחיל בעוד חודש וקצת, חודש בשבוע.
בין ה-14 ל-23 בנובמבר.
אז בעוד חודש.
עוד קצת בחודש.
הם מפרסמים את התוכניה בתחילת נובמבר, שבועיים לפני ה...
גם בחיפה זה היה ככה. תוכניה, הם פרסמו אותה בשני לחודש, ב-15.
מחירת הכרטיסים ל... לא, המחירה של חבילות של צימרים שם, כי זה בצוקים וזה רחוק, אז אתה כבר נוסע, אתה רוצה לישון שם, אז הם... אז הם מוכרים חבילות של צימרים, מינימום יומיים.
אתה יכול... שני לילות,
מינימום שני לילות. אתה יכול לקנות, אבל אתה לא יודע איזה סרטים יהיה ביומיים שבחרת. עכשיו, הפסטיבל הוא איזה 10 ימים.
כן, בין 14-23.
אז אתה כזה, אני אקח לי יומיים שנוחים לי, ואני מקווה שהסרטים שיצאו שם יהיו טובים. בדרך כלל הסרטים כן טובים, אבל...
הרבה פעמים גם הסרטים הם מוקרנים יותר משהו ביום אחד.
לא, לא נכון. שם ראיתי ש...
בחיפה כמעט כל סרט היה לפחות פעמיים.
ממה שהסתכלתי שנה שעברה, סרטים לא הוקרנו, כן.
מוזר. אז ראית שם את הסרט שמאוד אהבת, ימים...
מושלמים.
מושלמים, כן.
סרט מושלם.
זה בשמורת השוש?
לא, בצוקים. בכניסה לצוקים, אני זוכר נכון. בכניסה ליישוב.
אני חושב שראיתי שזה בשמורת טבע השוש. שזה גם בערבה.
זה בכניסה ליישוב.
אולי סוכים נמצא בתוך השמורת טבע, בבחירה גיאוגרפית, אוקיי.
לא, מקסים שם, אני ממש ממליץ.
אתה הולך השנה גם? או שעוד לא יודע?
אני, קודם כל, אני לא אקנה יומיים בצימר, שאני לא יודע.
אבל תחכה שתי תוכניה, ואז תזמין, מה זה משנה?
נכון, אבל כל הכרטיסים לצימרים שהם כבר נגברו.
אוקיי.
זה נחטף. אז צריך לראות מה עושים.
כן, אז זהו, יש פסטיבלי סרטים, אחד ש... נדחה, והשני שקורה פעם שנייה בתוך המלחמה.
כן.
כן, אז זה היה חדשות שלי לשבוע. אין לי הרבה, אמרתי, כלא, גם לא הספקתי לעקוב אחרי כל הדברים, אבל זה שני הדברים ש...
טוב.
עשיתי ציין. דיברו דרך אגב שחיפה, אתה יודע, מדברים על נזקי המלחמה וכולי, אז אתה יודע, זה
אחד
עוד...
מהם.
אחד מהם, וזה
כן.
משפיע גם מעבר לתרבותית, אחרי פסטיבל סרטים וזה. חיפה עצמה היא מאוד נהנית מהפסטיבל הזה כל שנה, מזמינים מלונות ומסעדות ובאים תיירים ואורחים בינלאומיים ועל המפה, וזה כאילו עוד איזה בוסט תיירותי לעיר שהיא, אתה יודע, ש...
טוב, נו, כל מדינת ישראל מגיעים אליה
תיירים. ברור, ברור, אני אומר, זה עוד, לא, זה גם יכול להיות בתיירות פנים בסביבה הסרטים, וזה נפגע בצורה משמעותית, בהרבה עסקים.
אתה רוצה לדבר על הצימרים בצפון באופן כללי?
כן, שכבר שנה ו...
כן.
כן.
טוב. אז בוא נדבר על מה שראינו.
יאללה.
היה לי הרבה זמן. ראש השנה, יום כיפור, והמאזין אריה סנה, לפני די הרבה זמן, אמר, אתה מתלונן על זה ש...
אין מה לראות.
אין לך מה לראות, אין לך סדרות לראות, יש סרטים, אין לך סדרות. אז הנה אני מציע לך סדרה, The Leftovers, הנותרים של HBO.
סדרה מאוד ידועה ומדוברת, לא? איזה סדרת...
היא מ-2014,
כן, אבל היא מאוד ידועה.
בסדר, לפני 10 שנים, אני לא ראיתי אותה. שלוש עונות, 10, 10 ו-8, 28 פרקים.
עונה רגילה של פעם.
בדיוק. אז ראיתי את הכל, כי לא רציתי לתת ביקורת על חלק, אז ראיתי את הכל, אז הנה מה שחשבתי. אז קודם כל, מה הסדרה? בחמש דקות הראשונות של הפרק הראשון, אנחנו חוזים בהיעלמות של אנשים באופן מסיבי. ברגע אחד, 2% מאוכלוסיית כדור הארץ פשוט נעלמת. פוף, סטטיסטית.
ראיתי סרט ש-50% מאוכלוסיית.
אתה יודע. אני אגיע לזה, מיד. מיד אני אגיע לזה. עכשיו, 2% בממוצע, רנדומית. כלומר, יש משפחה אחת שנעלמים 4, נשארת אחת, ויש משפחה אחת שלא נעלם אף אחד. בקיצור, זה כאילו סטטיסטית 2% מהעולם. עכשיו, יש, אתה יודע, כל מיני סיפורים. מישהו נהג ברכב, הנהג פשוט נעלם, ואז המכונית עושה תאונת דרכים. אז זה מה שקורה. והסדרה עוקבת אחרי מפקד משטרה באיזו עיירה קטנה בארצות הברית, העירה הקטנה שכולם מכירים את כולם, כולם קשורים לכולם, יש כזה קשרים, האישה שלו היא האחות של זה, האחות של זה, יש לה אח שהוא זה, קיצור כזה, איכשהו יש מעגלים ראשונים ושניים ושלישים, שכולם מכירים אחד את השני. העונה הראשונה מראה את המאורעות שנה אחרי ההיעלמות, אם אני זוכר נכון. היא מעניינת, היא טובה, זה מתחיל, אתה יודע, עם מסתורין, קצת כמו עבודים, כאילו, למה הם נעלמו, לאן הם נעלמו, האם הם יחזרו, האם נדע מה קורה להם. באיזשהו שלב היא טיפה מאבדת את המומנטום, זה מתחיל להיות קצת מייגע לראות מפקד משטרה שמתנהג בצורה מטופשת, וכזה לא יוצלח כזה, אבל זה סבבה. העונה השנייה משתפרת לגמרי, לדעתי זו העונה הטובה מבין השלוש, היא עוברת 3 שנים קדימה, והמשפחה שלו עוברת, זאת אומרת, הסדרה ממשיכה לעקוב אחרי מפקד המשטרה, והמשפחה שלו עוברת לעיירה שבה אף אחד לא נעלם, מכל העיירה. עכשיו, זה נורא מעניין לחשוב על מה קורה לעיירה שבה אף אחד לא נעלם, בארצות הברית. מה קורה לעיירה כזאת? היא הופכת להיות פארק לאומי. כי, אתה יודע, יש שם משהו
מיוחד,
ואז
כולם באים לראות.
כולם באים לבקר את העיירה שאף אחד לא נעלם. אז היא הופכת להיות national park.
זה כאילו מאחד העיירות היחידות שאף אחד לא נעלם.
היחידה, כן. אז זה נורא מצחיק, היא הופכת להיות national park, ויש דוכנים שמוכרים מים מהעיירה, ומצחיק כזה.
כאילו, ארצות הברית 350 מיליון תושבים, אז נעלמו 7 מיליון תושבים.
משהו כזה, כן. אז הם עוברים לשם, והסיפורים מתרחבים, כל פרק מתאר סיפור של דמות אחת מהסדרה, וזה מעניין, זה בהחלט יותר מעניין, המסתורי נשאר, קצת כמו עבודים, זה המתח נשאר, כן. העניין נשאר. העונה השלישית, שזו העונה האחרונה, קופצת עוד 3 שנים קדימה, ליום השנה השביעי להיעלמות, ויש עליות וירידות, אבל היא נגמרת בכבוד. בעצם, אתה רואה את הסדרה הזאת, אתה חושב למה אנחנו מאמינים באלוהים. אני חושב שזו שיחה עמוקה כזאת, אני חושב, לכל אורך האנושות, בני אדם...
למה יש אנשים שמאמינים באלוהים?
בני אדם צריכים להאמין באלוהים. כל חברה, אם אתה מסתכל על כדור הארץ, כל חברה ייצרה לעצמה אל. אין אף חברה בכדור הארץ שלא מייצרת לעצמה אל. זה כאילו כל יבשת, כל קבוצה
בעבר.
אנשים. והשאלה למה? כי אתה יודע, בני אדם קוראים להם דברים, יש עונות השנה, אנשים מתים, לא יודע, נאכלים, חיות, דברים כאלה.
להסביר לעצמם.
אתה צריך לתת הסבר לדברים שאתה לא מבין. ואז יש את תקופת ההערה, והמדע מתחיל להסביר לנו למה יש עונות שנה, ולמה יש מחלות, ואנחנו מבינים יותר דברים, ואז נכנסת החילוניות. אז עכשיו אנחנו בתקופה של חילוניות, שפחות מאמינים באלוהים, ואז קורה אירוע שאין לו הסבר. המדע לא יכול להסביר אותו. אז מה קורה?
קורונה.
לא נכון, כי קורונה, אתה מסביר, יש לזה הסבר טוב יותר מדי. המדע הוא כל כך משוכלל שמצליח תוך כמה חודשים לייצר תרופת נגד. אבל כשקורה משהו כזה שאין לו הסבר,
חוזרים להאמין.
בדיוק. ואז נוצרות כתות, ואתה יודע, וכתות מאמינים, וכל מיני כאלה כתות מתחומים שונים. וזה, אתה יודע, יש עזיבה המונית של הכנסייה, כי... מצד אחד, ומצד שני, התחברות המונית לכנסייה. בקיצור, זה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין לראות את זה.
למרות שהרבה פעמים רואים בלי הסבר גם גורמים הפוך, גורמים לאנשים להפסיק להאמין, כי
איך
יכול להיות, כמו, אתה יודע, להבדיל, השואה, מה זה גרם ליהודים, עם איך היה, איפה זה
היה. בדיוק, זה בדיוק מה שאתה רואה בסדרה, שיש קבוצה שמתרחקים מהאל, מהכנסייה, ויש קבוצה שכן, והכומר, מנסה לעשות מין הפרדה כזאת של אלה שנעלמו והם חפים מפשע, אבל יש כאלה שנעלמו והוא מוצא
מגיע להם.
מגיע להם כזה. ויש איזושהי...
עונש באלוהים.
יש איזשהו גורו כזה שאומר, אני אצליח להוציא ממך את העצב ומייצר קאט מאמינים, ויש עוד קאט אחרת של אנשים שהם נקראים המאשימים, את אלה ששכחו את הנעלמים, והם לובשים לבן, והם כל זמן מאשתים סיגריות, יש להם... קסים, והם שותקים, הם לא מדברים יותר, וכל מה שהיא רוצה זה לייצר כזה כאוס, ובסוף הסדרה היא לא על ה-2% הנעלמים, אלא
על הנותרים,
על ה-98 הנותרים, כך קוראים לסדרה, ומה זה עשה להם. אתה יודע, אחד מאמין שהמבול מגיע, שני מאמין שהולכת להיות תחיית מתים, שלישי מאמין שהוא האלוהים האמיתי, וכולי וכולי.
שבתי צבי.
בדיוק, והסדרה זה על על הדת, על, על, על משפחה, על זוגיות, על קבלה, בקיצור, זה מאוד, מאוד יפה, וכמובן, אי אפשר להימלט מהשוואה למרוול, ועל זה שחצי מהאוכלוסייה נעלמת, וזה קצת עובר ב...
בליפ.
אני מתכוון הסרט אחר כך של, אתה יודע, מה קורה לכדור הארץ שחצי מהאוכלוסייה נעלמת, אז עובר די מהר, כאילו 10 דקות, ופחות או יותר ממשיכים הלאה, ומחזירים את כולם, הסדרה כתובה טוב, היא, אני חושב, מצולמת טוב, המשחק הוא מצוין, יש המון של שואו נוטל, אבל יש המון גם של זמן לא לינארי, מסוג של, אני אראה לך מישהו עם פנס, תחכה 30 דקות ואתה תבין למה הוא חטף את הפנס, או לא יודע, או 10 פרקים, בסוף אתה תבין למה הוא חטף את הפנס, בעין, כאילו משהו כזה. אני לא כל כך אוהב את הסגנון הלא
לינארי,
אם הוא משרת את העלילה זה בסדר, אבל אם זה סתם גימיק, אני לא כל כך אוהב, אני חשבתי שלפעמים זה סתם בשביל להשאיר אותך במתח, זה לא משרת את העלילה באמת, יכולת לספר את זה לינארית, ולא היית מפסיד מזה שום דבר. מי שכתב את הסדרה זה דיימון לינדלוף, שכתב גם את עבודים, שידועה בסוף המזעזע שלה, שאלה צפו בסדרה, אני לא, צפיתי בעד הסוף, ממש שנאו אותו, וזה קשה לסיים סדרה שיש לה סימני שאלה כאלה, אבל אני חושב שזה...
צריך לזכור קצוות.
בדיוק, ואני חושב ש...
דברים שהם יצאו לדרך והם לא ידעו לאן זה יגיע, ואז צריכים להיעץ את זה.
אז פה זה רק 3 שונות, ואני חושב שהם תכננו את זה כמו שצריך, והם עשו עבודה טובה, ואני חושב שהסיום מדבר על זה שאתה צריך לבחור במה להאמין בשביל... איכשהו לבנות לעצמך את תמונת המציאות, בשביל איכשהו שאתה צריך להתמודד איתה. גם לנו פה קרה איזה אסון נוראי, שאנחנו איכשהו יודעים להסביר אותו, חלק יותר, חלק פחות, לא מהאנשים, אלא גם אנחנו, כשאנחנו מנסים להסביר איך זה קרה לנו, אנחנו לא בטוח שאנחנו יודעים עד הסוף להסביר איך זה קרה לנו, ואז כל אחד בונה לעצמו איזושהי תמונת מציאות, שאיכשהו יצליח להתמודד עם האסון הזה. כל אחד לוקח את זה לאיזה כיוון אחר. אז גם הסדרה מראה שבסוף כל אחד בונה לעצמו איזושהי תמונת מציאות, ובאופן סובייקטיבי כולם צודקים, אבל גם כולם טועים.
כמו בחיים, כמו כל דבר.
בדיוק, ואני חושב שזה מה שאומר את הסדרה, ולכן אני חושב שהסוף שלה הוא טוב. הפסקול נכתב על ידי מקס ריכטר, שהוא ההנס זימר של... של סדרות הטלוויזיה, הוא הלחין את Black Mirror ו-The Handmaid's Tale ו-The Last of Us, Peaky Blinder, אגב הוא גם הלחין את Arrival בקולנוע, בקיצור הוא עושה פסקולים מעולים, וגם בסדרה הזאת הפסקול הוא מעולה, בסך הכל זה לא סדרת מופת, זה לא הסדרה הכי טובה שראיתי עד עכשיו, אבל היא בהחלט ראויה, ונהניתי לראות אותה. זה היה מותח ואחלה.
זה מעניין שאתה מייצר אירוע כזה, שהוא מאוד, אתה יודע, מיוחד ושונה ואקסצנטרי כזה, בשביל לעורר בסוף את הדיון, ואת כל הדברים, אתה יודע, זה בעצם כלי שבא לשרת פה את הדיון, ואת ה... כמו קצת, אתה יודע, ש... גראונדוג דיי, או סרטי עלולות זמן, שגם, אתה יודע, מייצר את זה אירוע מיוחד, שהיעדר אירוע מיוחד זה דיון של משמעות החיים, ורפטטיביות, ואיך אתה יוצא את זה.
ואתה יכול לשאול את עצמך, איזה תמונת מציאות אני הייתי בונה, לו הייתי שם, האם הייתי מאמין באלוהים, או מאמין בקט הזאת, או הולך אחרי הגורו הזה.
כמו להבדיל שאתה יודע, גם הזכרת עכשיו את האסון שם, הילדים שאלו אותי אם... זה שמעניין אותם המחשבה, אם הם לא היו נולדים בישראל, והיו חיים, נולדים בארצות הברית, או במדינה אירופאית, והיו עכשיו מבחוץ, שומעים מה קורה בישראל, הם היו כמו מה שקוראים מהעדר הזה, שהולך עכשיו אחרי כל ה, אתה יודע, הניאו-ליברלים, וכל ה, זה שחושבים על ישראל דברים, או שהם היו, כמו שמאמינים היום, שהם רואים את הדברים בצורה שהם מאמינים שהיא אובייקטיבית, ומבינים את ישראל, ומבינים שאנחנו הקורבנות, וזה, ואתה יודע. ואיך בעצם המקום שאתה גדל בו, ואיך זה היה משפיע עליך על התמונת מצב, על הראות, אתה יודע, בצורה די דומה למה שאתה מנסה לראות איפה אתה היית בסיטואציה כזאת.
זה מאוד אובייקטיבי במה שקרה לך, זאת אומרת, יש מישהי שכל המשפחה שלה נעלמה חוץ ממנה, זה משפיע עליה בצורה אחת, ויש מישהו שאף אחד מהמשפחה שלו לא נעלמה, זה משפיע עליה בצורה אחרת. מצד שני, משפחה שבה נעלם רק בן אדם אחד, בתוך המשפחה, כל אחד לוקח את זה למקום אחר, אז זה גם מאוד אובייקטיבי לפי מה שקרה לך, מצד שני זה מאוד סובייקטיבי לפי עם איזה מיתן אתה מגיע. אז כן, זה מאוד מעניין. אני ממליץ על הסדרה, תודה לאריה סנה שהמליץ על הסדרה לי. מ-2014, במקור זה ב-HBO, לדעתי היום אפשר למצוא אותה בכל פלטפורמה. גם אפל, גם נטפליקס, כי אני חושב שהם מכרו אותה לכל מקום. לדעתי כן. אני חושב, נקראת The Leftovers, הנותרים.
כן, הייתה, שוב, הייתה מאוד מדוברת בזמנו, אני מכיר הרבה אנשים שראו את זה, והמליזו על הגברה, אז אני לא יצא לי לראות, אבל כן.
אוקיי, אז זה חובה אחת שמילאתי, החובה השנייה, עוד מאזין,
ראית את הסרט,
דידי. המליצנו לראות את דידי, שהוא לרכישה. דידי היא דרמת התבגרות של ילד בגיל 13, לדעתי גיל 13 זה ילד, זה לא נער, נכון? זה ילד.
לא, נער כבר, אני רואה.
נער זה 16. 15. נראה לי ילד.
לפי הדת.
בקיצור, עכשיו זה מתרחש בשנת 2008. הסרט הוא מ-2024. ההתרחשויות הן מ-2008. אז ילד מתמודד עם, שקוראים לו קריס, אני חושב, מתמודד עם העובדה שהוא אמריקאי טיוואני, עם משפחה מאגרת, והוא מתבגר ומחפש את המקום שלו. אז הוא כזה, הוא לא כל כך יודע להגיד איפה הוא בחברה, זאת אומרת, האם הוא הולך עם הקבוצה הזאת של החברים, שהם חברים שלו מבית ספר, או האם הוא רוצה ללכת עם המגניבים של המבוגרים שרוכבים על סקטבורד כל הזמן, איך הוא מסתדר עם בנות, הוא רוצה שתהיה לו חברה, אבל הוא לא יודע לגשת, ונשיקה ראשונה ודברים כאלה, והוא גם מתמודד עם דברים אובייקטיביים של אבא שעזב את הבית, הוא לא מאגר, הוא אמריקאי, אבל המשפחה היא משפחה של מאגרים, הסבתא הטיוואנית שגרה בבית, אחות שעוזבת עכשיו...
גרה טיוואנית מסבתא בסלון.
כן, בדיוק. אחות שעוזבת לקולג' והם רבים ביניהם כל הזמן, ואימא שמתמודדת עם זה שהאבא עזב את הבית. והוא גם כזה בתחושה שהוא לא יודע להתנהג, זאת אומרת, הם יושבים שם איזושהי קבוצה, והוא... אומרים לו לספר בדיחה, והוא לא יודע להתנהג בסיטואציות חברתיות, הוא כזה awkward. קצת מזכיר את ריילי בהכל בראש, היא הולכת עם החבורה של המגניב, היא לא יודעת עם איזה חבורה ללכת, והיא רוצה ללכת עם המגניבות, ואז היא לא יודעת איפה לשים את הידיים. אז הוא כזה, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. אז בסוף זה מין דרמת התבגרות כזאת. לא חשבתי שהיא שונה מהרבה דרמות התבגרות אחרות שראיתי, היא לא חידשה שום דבר. אותי זה לא מאוד עניין, אבל אתה יודע, להורים, לילדים בגיל הזה, אפשר להראות להם את הסרט הזה, כי זה בטח ידבר אליהם, סיטואציות, אתה יודע, מבית ספר. היא בסדר, זה לא איזה סרט מדהים, כמו שאמרתי, הוא לא מחדש יותר מדי. אני חושב שהסוף שלו הוא לא טוב לטעמי. מה שהיה מעניין, שהסרט קורה ב-2008, ואני כאיש טכני, מנסה לחשוב איך עשו כל מיני דברים כמו שחזור של הדפדפן. איך הראו שם דפדפן מ-2008? לא, זה פיירפוקס היה שם. ומייספייס, אתרי אינטרנט או של הסושיאל נטוורק של מייספייס, פייסבוק בתחילת דרכו.
עם הלוגו שלו.
אתה ממש רואים שם את הדפים, ויוטיוב כמו שהוא נראה, אז באיזה נגן הוא מנגן שם סרטוני וידאו, וקצור זה עניין, המסנג'ר שמתכתבים שם, קצור מעניין אותי איך הם, אתה יודע, ברמה הטכנית, איך אתה מראה, אני לא חושב שאתה יכול בקלות להראות דפדפן, איך שהוא נראה ב-2008, אבל כן. זה היה מציאותי. בקיצור, דידי, לרכישה, לא רע, בסדר. אלה שני הדברים שאני ראיתי, השלמת, השלמת פערים.
אז אני אסבר מה, אני ראיתי גם, יש לי שני דברים לדבר עליהם. אחד, ראית בעקבות המצע שלך, וגם שמעתי בונו, הלכתי לראות את ה-E3 Daughters.
כן.
בנטפליקס. דיברת על זה פעם שעברה, אז הלכתי לראות, ישבתי לראות. אז נזכיר, זה היה, אמרת שכבר שלוש בנות שמתעשות בבית אביהם להיפרד ממנו בימיו האחרונים, ובקרה לאינטראקציה ביניהם, משחקות, גם הזכרת, נטשה ליון, זה אליזבת אולסון וקרי קון.
קרי קון מ-The Leftovers.
אפרופו, כן.
כן.
זהו, אני יכול שדיברת, אני לא רוצה לחזור רק כל הדברים שאמרת, אבל סך הכל זה סרט שמתרחש רובו בלוקיישן אחד, וכולו סביב הדיאלוגים והאינטראקציה בין הבנות, משחק טוב.
כן.
גם מראה קצת את הווייב של ניו יורק. זה יוצא מדי פעם לעשן בחוץ לספסל, יש את כזה הרכבת שעוברת מאחורה, אנשים שעוברים שם ברחוב, כאילו זה מרגיש כזה ניו יורקי כזה באווירה שם, זה אהבתי. גם מאוד אותי כסרט סטרימינג, אני חושב, בסופו של דבר, זה לא סרט לקולנוע, זה סרט כאילו שאתה, כאילו צריך לראות, אבל אתה יודע, אתה יכול לראות מנו לגמרי, כי רובו הוא לא על המראות והמוזיקה והזה, אלא על הדיאלוגים ועל האינטראקציה וכל איזה סרט שדווקא מתאים לראות בבית.
באמת? אוקיי.
לפחות אני הרגש שזה כאילו סרט מתאים לסרט סטרימינג.
קצת סרט מחזה.
נכון, נכון, גם בבואותה של One Location והרבה אינטראקציות וכאלה.
והדיאלוגים, כן.
כן, סך הכל סרט באמת, באמת נחמד מאוד, אז גם אני נהניתי ממנו, זה Three Daughters בנטפליקס, אז אני
כן.
מהדהד את ההמלצה שלך.
אוקיי.
אז זה היה Three Daughters, והשלמתי את החוב שלי לפינגווין. דיברנו על פעם שעברה, אז הפינגווין.
כן.
פרופו שאנחנו מדבר על הג'וקר, אז זה דווקא מעניין, לשמוע פינגווין ג'וקר, שני נבלים ידועים של בטמן, בגותם, סדרות שהם על הנבל ולא על בטמן וכולי, אז יש קצת נקודות השקף שדבר עליהם עוד מעט. אז פינגווין סדרה של HBO, בעולם של בטמן של רוברט פניסטון, כי זה אותו גם...
מהסרט האחרון,
The Batman. בסגר האחרון, The Batman, שעשינו עליו ביקורת, נהייתי פרק 2 או 3 שלנו, זה היה על הסרט הזה, על הבטמן, אולי 2, שרוברט זה פטינסון, גם שם גילם את הפינגווין קולין פרל, תחת סיפור כבד, וזה אותה דמות מהסרט. Okay. ומה שהסדרה ממשיכה ממש בסוף הסרט, כי בסוף הסרט מתחילה הסדרה פחות או יותר.
אני לא זוכר על מה היה הסרט.
על בטמן.
כן, אתה יודע.
אבל הסרט נגמר, הנבל היה הרידלר, וזה נגמר בזה שהוא פוצץ את כל הגשרים בגותם.
באמת?
אתה זוכר, והיה שם...
לא, אני לא זוכר.
לא משנה, אז... אוקיי. אז אני משאיר פחות באותו שלב. אז כן, הסדרה היא על אחד האויבים הכי מוכרים של בטמן, כאילו אם, אתה יודע, אני חושב ש... בכלל, זה מעניין לדבר על זה, אפשר לדבר על זה גם אחרי זה בג'וקר, אבל העולם הזה של נבלים בכלל, זה כאילו, אתה יודע, עולם בכלל בקולנועי, מדברים על אוהבים סרטי נבלים, והרבה פעמים יש נבלים ידועים שהופכים להיות, אפילו היה לנו משחק קלפים לילדים, שזה היה על הגיבורים ועל הנבלים, אתה יכול לבחור את הנבל או הגיבור, ואתה יודע, אז יש דמויות, ביוחד בקומיקס, דמויות גם לא רק בקומיקס, אתה יודע, יש תמיד סרטי נבלים של מליפיסנט, ואיך דיברנו קצת על הדברים האלה בעבר, כל הנבלים הידועים לדיסני, יש הרבה נבלים ידועים, אם דיברת על כל טאנוס וכאלה, אבל יש גם, אתה יודע, מכל סרט דיסני יש את הנבל האיקוני, ובטמן בעצמו, הוא גם ספיידרמן, גלה סרטי נבלים שדיבר, ונום שיוצא בעוד איזה שבוע או שבועיים, וסרטי נבלים של בטמן.
ונום הוא לא נבל.
הוא אנטי גיבור.
אוקיי, בסדר.
אבל לא, הוא אויב של בטמן, אתה יודע, אבל...
כן? ונום הוא אויב של בטמן?
כן.
איך זה יכול להיות?
בטמן... לא, בטמן, ספיידרמן.
ספיידרמן, אוקיי, בסדר.
כן, ספיידרמן. ספיידרמן 3, הוא היה האויב.
באמת?
כן.
אוקיי.
אז זה אנטי גיבור, בסדר. אז הפינגווין הוא אחד האויבים הידועים של בטמן לצד הג'וקר נגיד, אבל הוא לא כמו הג'וקר, אבל הוא אחד האויבים הכי איקונים. אז כמובן סדרה על הפינגווין מעולם של בטמן, אבל בלי בטמן, כמו שהג'וקר הוא בלי בטמן, שבוא נדבר על זה.
איפה?
לא מדבר עליו, הוא לא דמות שמוזכרת בכלל.
לא, מעניין, לא עונים על השאלה.
וגם הג'וקר, דרך אגב. כן, נכון. ובעצם הסדרה היא בעצם דרמת פשע. בעצם סטייל הסופרנוס, ואפילו אם אתה תסתכל קצת על הפוסטרים ותמונות מהסדרה, הפינגווין, הוא מזכיר קצת את טוני סופרנו, בלוק. שמן כזה, גנגסטר, אתה יודע, או כנופיות ברמינגהאם שהזכרת לי קודם, פינקי בליינדרס. אתה יודע, זה סדרת מאפיה הארדקור, וגם היא שואבת השראה מסרטי סדרות מאפיה, סנדק, פני צלקת, לא יודע, אתה יודע. ואמרתי, קולין פארל חוזר לתפקיד של הפינגווין, קוראים לו, בעצם השם של הדמות זה אוסוולד קובלפוט, נדמה לי, או קובלפוט, לא בטוח, קובלפוט, לא בטוח שאני הוגה את זה נכון. והוא מתחיל גנגסטר פיון, שהוא היה גם בסרט, הוא מטפס, אתה יודע, הסדרה זה איך שהוא מטפס את דרכו במעלה ההיררכיה של הפשע, של ההיררכיית הפשע של, כן. של העיר. הקשר לבטמן, אמרתי, הוא די שולי, וגם לגותם, למרות שגותם היא כן נוכחת בסדרה, כלומר, זה מתרחש בגותם, אתה רואה את הלוק של גותם, היא תמיד, אם זה הבניינים, וגם בג'וקר על ארקם סיילום וכולי, אתה יודע, מגותם, בסדרה הרבה קודר, גשם, אווירה גותמית כמו בסרט.
באמת, ואם היית מעתיק את העלילה
ניו יורק.
פילדלפיה, ניו יורק, והיית קורא לגיבור טוני, זה היה עובר?
אני חושב שזה היה עובר. אני אומר, גותם נוכחת, אבל היא לא אסנס.
בקיצור, זה רק בשביל למשוך את הקהל.
אני חושב שהרבה מזה כן. אני חושב שהרבה מזה כן. כי אני חושב שזה, אבל
זה מבוסס על קומיקס?
לא.
אוקיי. הדמויות מבוססות על קומיקס, אבל לא הסיפור.
הסיפור לא, ואני חושב, לא שאני יודע לפחות שזה, אתה יודע, הסיפור אמיתי שהפינגווין טיפס.
לא, לפעמים אתה יודע, אתה לוקח איזושהי חוברת או שניים, ואתה הופך אותה לסדרה.
אבל אני חושב, כמו... אני חושב שזה כסדרת פשע היא טובה. כלומר, אתה יודע, אם אתה מנתק שנייה את זה, ואומר, הייתי לוקח את טוני סופרנו פילדלפיה, היא טובה, היא לא ברמה של הסופרנו, ואתה יודע, מצאו את זה כנראה יותר טוב. אבל המשחק של קולין פארל טוב, והוא משחק בעצם, הוא במשפחת מרקוני, נדמה, פלקוני, סליחה, פלקוני, והבת של הגנגסטר הראשי מפלקוני, שאני חושב שמת בסרט או משהו כזה, קוראים לה סופיה, משחק אותה בחורה בשם קריסטין מיליוטי, שהיא יוצאת מעצם, מארקם, מארקם
הסיילום. היא טובה, אני אוהב אותה.
היא ממש טובה, כן. ובסרט,
בסדר, איפה היא שיחקה עוד? כן.
וואלה, אני לא זוכר.
אני אמצא, אוקיי. היא הדמות שלה מוכרת לי.
היא משחקת מעולה, וגם האינטראקציות בינה לבין הפינגווין של קולין פארל, המשחק שלהם מרשים, מלא ניואנסים, יש עומק, היא גם, אתה יודע, היא דמות מעניינת, כי היא הייתה 10 שנים בבית משוגעים, בארקם הסיילום, והיא שחררה, ואבא שלה מת, והיא גם רוצה לרשת אותו, והוא בעצמו רוצה לרשת את האימפריית פשע, או למעשה לשלוט על האימפריית פשע, ומשחקים קצת משחקי קואופטישל כזה, אתה יודע, הם משתפים פעולה, אבל בעצם כל אחד מהם יש לו אג'נדות נסתרות, הסדרה מעניינת, באמת, כסדרת פשע, דרמת פשע, באמת, מי שאוהב סרטי גנגסטרים, זה הקשר באמת, אתה יודע, לבטמן, גותם, פינגווין, הוא די מקרי בהקשר הזה, אבל זה מושך, וסדרה סך הכל טובה, היא כן מומלצת, היא יצאו כבר 4 פרקים בתוך 8, אפשר, היא משודרת בכל, זה של HBO, אבל היא נרכשה על ידי סלקום, פרטנר, וכל זה אפשר לראות אותה בכל אחד מהפלטפורם בארץ. זה מעניין, אתה יודע, קולין פארל, שהוא, אתה יודע, שחקן מעולה, וגם, הוא שחקן גם שהרבה פעמים משוחק על המראה שלו, גם הוא נראה טוב וזה, ופה הוא תחת שכבות כבדות של איפור, אתה בכלל לא מזהה אותו, אם לא הייתי אומר שזה קולין פארל, אולי לא היית יודע שזה הוא, אבל הוא משחק מעולה, קולין פארל, יש לו, אתה יודע, המבטים שלו, איך שהם העיניים מתרוצצות, ויש לו ניואנסים במשחק, הוא כאילו באמת עושה תפקיד טוב של דמות של, אתה יודע, זה פיון פשע, ואיך הוא מנסה לטפס את דרכו ולהנדס ולעשות את המניפולציות שלו, שלפעמים הם שקופות, ולפעמים לא, ואיך הוא מצליח לפעמים להתחמק חצי במזל בחלק מהמקומות, וכן להצליח להתגבר על הקשיים שיש לו, ולשדרג את עצמו ולהתקדם, ו... אז מי שאוהב או סדרת פשע או מושך אותו העולם הדיסי הזה, אז הפינגווין מומלצת לצפייה.
יפה, אז קריסטין מיליוטי שיחקה בפלם ספרינגס, משם אני זוכר אותה, אבל שיחקה גם ב-The Wolf of Wall Street, Black Mirror, Fargo, The Resort, סדרה שדיברתי עליה, Mystic Quest, שאתה דיברת עליה.
כן.
היא אפילו שיחקה בשלושה פרקים של איזה סדרה.
אני סיכוי את זה תחת הקיואיות, נראה לי.
כן. היא אפילו שיחקה ב-2006-2007, בשלושה פרקים באיזה סדרה, The Sopranos. מגניב, אה?
אז אולי יודעת דבר או שניים על משפחות פשע.
יפה.
כן. כן, טוב, זהו. זה הפינגווין, ואלה שני הדברים שאני ראיתי.
אז בוא נשאר
בעולמו של גותם.
גותם סיטי. נעבור לסרט ג'וקר, טירוף בשניים. הוא נקרא, לא באנגלית, הוא נקרא בצרפתית.
אבל יש שם גם
באנגלית. ג'וקר, כן. פולי אדו? כן. פולי אדו, משהו כזה.
פולי אדו, כן.
כן, אוקיי.
שאתה יודע מה זה הפולי אדו?
לא.
זה...
אדו זה בטח שניים.
כן, אז מונח צרפתי באמת, שהוא בעצם שיגעון בשניים, זה באמת תרגום לא רע, תירוף בשניים, שיגעון בשניים, אבל זה מונח פסיכולוגי. זה הפרעת, בעברית מדרגים את זה, הפרעת דלוזיונלית מושרת, כלומר, או דלוזיונלית בזו.
לאחד יש דלוזיות, והשני...
זה שתי הפרעות נפשיות זהות או דומות, שכוללות פסיכוזה, שמשפיעות סימולטנית על שני אנשים או יותר. בדרך כלל בדי משפחה קרובה, אפילו על כל המשפחה, זה בעצם סוג של אחד משפיע על השני בפסיכוזה ודלויזיה שלו, שזה מתאים פה לסרט גם, שאולי מדבר על זה, זה לא במקרה בחרו את ההשראה הדלויזיונית הזאת בתור המונח, שזה גם סוג של התרלה לקחת סרט אמריקאי, זה בליצור של צרפתי שאף אחד לא יודע. כן, כן.
אז לפחות לגבי הפרמיס של הסרט, ארתור פלק,
כן,
מאושפז בארקם, ממתין למשפט...
לפחות הסרט הקודם.
בסרט הקודם הוא לא היה מאושפז.
לא, בסרט הקודם הוא... בגלל הסרט הקודם הוא רצח בסוף הסרט את רוברט דה נירו, ועד
אחד... ולכן הוא מאושפז בארקם עם בעיות נפשיות, וממתין למשפט על פשעיו כג'וקר, בעודו נאבק בזהותו הכפולה, ארתור לא רק מוצא אהבת אמת, אלא גם מוצא את המוזיקה שתמיד הייתה בתוכו. כן, זה מה שכתוב. הבמאי הוא טוד פיליפס, שגם ביים את הסרט הקודם של הג'וקר, שחקנים...
גם את בדרך כלל נעצרים בווגאס, כמובן.
כן, השחקנים חואקין פיניקס כג'וקר, וליידי גאגה כ...
ארלי קווין.
ארלי קווין, שלא קוראים לה ארלי קווין, קוראים לה לי.
לי משהו, כן.
ואפשר רק להגיד שזה סרט בעולם של DC. הסרט הקודם זכה, הרוויח בערך מיליארד. הכניס מיליארד דולר, וזכה גם באוסקרים.
שניים.
לדעתי, חואקין פיניקס זכה באוסקר, ועוד אחד.
מלי הפסקול.
כן, יכול להיות. טוב, אז...
היה מומד ל-11, זכה בשתיים.
שזה מדהים. קיצור, זה היה, לדעתי, הסרט הכי מצליח של DC עד היום.
יכול להיות.
אולי חוץ מהבטמנים של כריסטופר נולן. אוקיי, בסדר. זהו, מה חשבת על הסרט?
אוקיי, אז תראה, בוא אני רוצה שנייה להזכיר את הסרט, אתה ראית את הסרט הקודם? אני לא זוכר.
אני ראיתי ואני לא זוכר, תראה, אני לא הייתי מאלה שאהבו את הסרט הקודם.
כן, הוא היה שנים במחלוק, למרות שהרוב לא אהבו אותו, הוא היה,
היו אני אנשים... אני לא הבנתי למה כן. אנשים חושבים שהוא טוב, לא הבנתי, אני יכול להבין למה הם חושבים שהמשחק הוא טוב, לא, אני לא הייתי בטוח שמגיע לו אוסקר, אני לא אצליח להבין אף פעם למה זה סרט שהרוויח מיליארד.
כן. הסרט הקודם, נזכיר אולי רק את הפרמיס שלו. זה היה, מה שהוא היה מעניין, הוא תיאר את האירועים בעצם המוכרים שלנו מבטמן, אבל מנקודת המבט של הג'וקר. כאילו, כן. וניסה להסביר איך התעצבה.
אבל בטמן לא שיחק בסרט.
נכון. הוא ניסה, או לא, לא הופיע בסרט, אבל ניסתה כאילו, הסרט ניסה להסביר איך התעצבה בעצם האישיות של הג'וקר, הארכי נבל הזה.
כן.
דבר על האלטר אגו של איזה סנדאפיסט כושל, אותו ארתור פלק, וטיפוס בודד, קורבן של משבר חברתי כלכלי בגותם, בסרט הקודם אני מדבר כמובן.
אבל אם יש סרטי אוריג'ן, עם אוריג'ן סטורי, שלוקחים בדרך כלל את הגיבור, לא את הנבל.
לא, אז אמרנו שגם סרט הנבלים. גם לבנו מהסרט אוריג'ן.
ואומרים שהייתה לו איזושהי אישיות מסוימת, ואז קרה לו איזשהו אירוע ששינה אותו לעד, והפך אותו לגיבור על, וזה סיפור האוריג'ן שלו. אז זה בגדול אותו דבר, רק שהוא יותר סרט פסיכולוגי. כי לא קרה...
הג'וקר.
כן. כי לא קרה לו איזשהו אירוע, והוא הפך אותו לגיבור על.
האירוע הוא החיים.
בדיוק. ולכן...
כן, אבל הוא היה, אתה יודע, על השורשים, אתה יודע, יש לו את הצחוק הבלתי נשלט, כן, והוא כן. היה קומיקאי כושל, והמשבר החברתי שמרפרף עולה לניו יורק בארצות כן. הברית, והמשבר החברתי-כלכלי בארצות הברית וכו'. והוא הושפע כמובן, דיברו על זה המון מסרטים של סקורסזה, נהג מונית ומלך הקומדיה. שרובו דניר במלך הקומדיה היה... בתפקיד ארתור פלק, הוא היה קומיקאי הכושל, שג'רי לואיס היה כאילו המנחה טוק שואו, שהתעלל בו סוג של. וכמובן נהג מונית, שבו הוא גם היה, אתה יודע, חוזר מוייטנאם נדמה לי, היה כזה בשולי החברה, וגם השתגע לאט לזה. אוקיי. אז אל, תזכור את מה היה הסרט הראשון, ובסרט הראשון הוא השתגע לאט לאט, והתחיל לרצוח אנשים, והיה את המערכת היחסים מאוד מעניינת שלו עם חברים, שגם מופיעים בסרט הזה, ונדבר על זה עוד מעט בספוילרים אולי וכו'. עכשיו מדבר על ג'וקר תירוף בשניים. אז אני חושב שסרט הוא מאוד מאוד יומרני. כלומר, אני כן חושב שיש בו פוטנציאל ודברים מעניינים על הנייר, שנדבר עליהם קצת. יש שם אלכם מאוד מעניין ולא שגרתי של מיוזיקל, ודרמת בית משפט פחות או יותר.
כן, ובית כלא.
ובית כלא. ביחד. יש כמה ז'אנרים, אבל אני חושב, הכי...
כן, אני אומר, זה שלוש, אתה צודק, זה אלכם. כן.
והוא מנסה קצת לפענח אולי שוב, ולהמשיך לפענח את דמות של הג'וקר, ואת היחסים שלו עם הרלי קווין, שם מדבר על זה. אני לכאורה, קהל המושלם לסרט, אני אוהב מיוזיקל, אני אוהב גיבורי על, זה יכול להיות...
ואתה אוהב דרמת בית משפט?
כן, זה יכול להיות הצלחה מסחררת, או כישלון מפואר, נכון? זה כאילו ממש זה. אז אני אגיד מה טוב בסרט, מה עבד לי. הצילום והעיצוב האמנותי, אני חושב שהם מרשימים ויפיפים, ואהבתי הרבה מהמראות, אתה יודע, חפוף השן, דרך כל מיני, דרך החלון של הטאבה כלא, וברקעים שחורים, וגם הסקיטי מיוזיקה שנדבר עליהם, יכולים מוצבים מאוד יפה. בסך הכל אהבתי את העיצוב האמנותי, מאוד מרשים. אני חושב שהמשחק של פיניקס עדיין מרתק, כאילו גם בסדר הראשון אהבתי את זה, הוא מצליח להעביר את הטרלול הזה של הג'וקר בצורה מאוד מרשימה. גם את לידי גאגה אני אוהב דרך אגב, למרות שאני חושב שהסרט לא עושה את החסד, אבל אני אוהב אותה. הסרט הראשון היה מאוד מפתיע בהצלחה שלו, כמו שדיברנו, אבל הוא גם, כמו שאתה אמרת, הוא כיתב אנשים שחלק אהבו, חלק לא, הרוב אהבו. ואני חושב שהוא, טוד פיליפס, אני שוב, הלך על הרבה מאוד יומרניות פה, ולעשות משהו אחר לגמרי, ולצערי זה לא צלח הפעם. כאילו, ההרגשה שלי, זה לא עבד לי. ואתה יודע, הרבה אנשים שלא עובד הסרט הראשון אומרים, אתם רואים, אמרתי לכם שלא היה פה כלום, אז הנה, תראו, ניסו את זה עוד פעם וזה לא עובד. אז אני חושב שהוא מאוד מקורי, מנסה לעשות משהו שהוא קצת פרובוקטיבי אולי, אולי יש פה כל מיני אמירות אולי שאפשר גם לדבר על זה עם ספוילר מנעות יותר מדי זה, אבל בסוף זה יצא לדעתי משעמם, ארוך ולא קוהרנטי, עם הרבה דברים שלא עבדו, מבחינתי גם ביחסים בין הרלי לג'וקר, גם ב... המיוזיקל עצמו, וזה היה נראה כאילו, אתה יודע, לידי גאגה שם, בוא ניתן לה לשיר, כאילו, לא ברור, זה לא רגע שזה משרת את הסרט.
למה בכלל היה צריך?
כן, זה כאילו, אתה יודע, השירים זה קאברים לשירים בכלל ידועים, זה לא היה מוזיקה מקורית, זה כאילו היה ממש נראה להצדיק את זה של לידי גאגה שם. היה עירוב רב הזה של הז'אנרים, המיוזיקל, רבת משפט, סרט כלא, כמו מה שאמרת, קומדיה רומנטית, אנימציה בהתחלה, כאילו, היה שם כל מיני עירוב ז'אנרים שלא... לא התחבר לי, לא אמרתי, לא היה קוהרנטי. זהו, אתה יודע, אתה מדבר, יש כל מיני דברים שאני רוצה לדבר עליהם, גם על איך הסרט נתפס בארצות הברית, וגם על אולי קצת על הנבלים שנזכרנו מקודם, אבל בגדול אמרתי סרט שהוא יומרני, מעניין, אני לא יודע, אולי יש כל מיני, שמעתי כל מיני פרשנויות שזה הטרלה של טוד פיליפ, שניסה לעשות בכוונה כל מיני דברים שאפשר לדבר עליהם בספוילרים, אבל... לי הוא לא עבד, הוא יצאתי די משועמם בסופו של דבר, שאמרתי כן, כאילו...
שעתיים וחצי סרט.
כן, שעתיים ושמונה עשרה דקות, ובסדר, כאילו, לא, לא, לא הוסיף לי משהו, ולא בנה משהו מעניין יותר מדי, וכן, אז זה לא עבד לי הפעם.
כן. בין השאר, לא קורה בו כמעט שום דבר.
נכון.
אין איזה עלילה. כמו שאמרת, לא ברור למה בכלל היה צריך להפוך את זה למיוזיקל, אני חושב שגם דרמת הבית משפט לא קורה בכלום.
נכון.
ותכף נדבר על זה בספוילרים.
כן.
בקיצור, זה... טוד פיליפס קיבל...
יד חופשית.
יד חופשית וצ'ק פתוח אחרי שהוא הכניס מיליארד דולר בסרט הקודם.
אז אמר, אני אבזבז 200 מיליון מהם הפעם.
לא יהיה ג'וקר 3.
לא, לא,
לא. אוקיי. אפשר להגיד. אבל אני חושב שזה סרט ש... גם ברוטן טומטוס, גם המבקרים וגם הקהל מאוד לא אוהבים אותו.
מאוד אחידים בדעתם.
כן, שזה לא תמיד עובד ככה ברוטן טומטוס.
כן, הוא לא מכתב כל כך. למרות שלהפתעתי ראיתי אנשים ש... אתה יודע, אני כבר לא יודע, אבל שמנסים למצוא את החיוב ולהגיד, בונה, אולי יש פה משהו שאנשים לא קלטו, אולי כולם עושים הפוך. בהקשר הפוך הזה, זה של, שיש פה אולי משהו שעוד כמה שנים יבינו מה שהוא ניסה לעשות, הוא עושה איזו התרלה.
לא אמרו את זה על פרנסיס פורד קופולה, שהוא עושה סרטים שאנשים שלא מבינים. אתה יודע, גם בקרוב אליי, המשחק הוא כל כך גרוע, ואז הטענה הופכת להיות, כן, אבל זה בכוונה. זה לא בכוונה. אם המשחק גרוע, זה משחק גרוע, ואם הסרט לא מובן, זה פשוט לא מובן, זה לא קוהרנטי.
לא, אני חושב שהוא כן היה לו כוונה טובה, זה מה שאני אומר. היה לו רעיונות טובים, הוא היה יומרני.
כל במאי אתה יכול להגיד שהכוונה
טובה. היה לו חזון, אבל הוא לא הצליח בו.
אבל זה לא איזה משהו יוצא דופן של הבמה, יש כוונה טובה.
נכון, נכון. אבל ממש בדברים מעניינים, אתה יודע, ביחסים בין הרלי קווין לג'וקר, שנדבר עליהם אחרי זה, בספוילרים שהם שונים ממה שיש בקומיקס, יש משהו מעניין פה. בניסיון הזה לעשות מיוזיקל מסרט גיבורי על בכלל נבל, זה רעיון מעניין. שאם זה היה עובד, זה היה, כן. זה היה יכול להיות וואו, וכן, אתה יודע, דיברנו כאן על נבלים, אז רציתי להזכיר עוד משהו, אתה יודע, את הג'וקר שהוא הנבל של בטמן, אתה יודע, הפינגווינים קודם, הג'וקר זה הנבל, גילמו אותו המון דמויות במהלך ההיסטוריה, יש את הסדרת הפופ-ארט משנות ה-60, שהיה סיזר רומרו גילם אותו, היה את ג'ק ניקולסון האלמותי ב-89 בבטמן.
זה לא ככמות השחקנים שביימו את בטמן, זה די אותו
כמעט,
דבר,
כמעט, זה הולך לא אחד תמיד, ל... כן? מרק אמיל, שמדבב את, בסדרה המצוירת את בטמן, והוא אחד הקולות האייקונים של, 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 של הבטמן המצויר מ-92 עד 5. איט לג'ר, זכה באוסקר על הבטמן של אביר האפל.
כן.
וגם אפרופו זה, ארלי קווין, אתה יודע, מרגו רובי, שיחקה אותה ב-3 סרטים, לדעתי, הייתה יחידת המתאבדים, הייתה בציפורי הטרף.
ויחידת המתאבדים 2.
כן, אז כאילו היא, אתה יודע, היא עשתה אותה בדמות גם, שמזוהה, אני חושב היום, בעיקר עם הגילום של מרגו רובי, ופה זה טייק אחר לגמרי, שמותאם לעולם קצת של הג'וקר, אחר לגמרי של חואקין פיניקס. אז אני חושב שזה גם מעניין הקאסט הזה של לשים אותה, אבל דיברת על, אתה יודע, שלא אהבו אותו, אז הוא באמת היסטוריה שלילית, כאילו, של הסרט הזה, זה הסרט הקומיקס ההוליוודי הראשון אי פעם, שזכה לציון די בסינמסקור. סינמסקור זה...
ייחוד.
שואלים, לא, זה לא הקריטיק הזה, זה שואלים אנשים שיוצאים מהסרט, מה הם חושבים על הסרט, זה יחסית לציפיות שלהם. וסרטים, אתה יודע, זה AA פלוס, זה סרטים שהם הופתעו לטובה מהם, שזה רוב הקומיקס עם מרוול היו בטח, אתה יודע, הטובים, קיבלו את ה-A פלוס וזה. אתה אומר, הוא רק A או B פלוס, זה לא כזה מוצר, כי הוא אומר שהוא התאכזב קצת, יחסית למשהו ציפה. הסרט הזה קיבל D. D, שזה אומר שאנשים התאכזבו בטירוף ממנו. אמרתי, זה הקומיקס היחיד אי פעם שקיבל את זה, הוא ירש התואר מפוקפק מארבעת המופלאים של 2015, שהיה, החזיק כמעט עשור בשיא השלילי של הסינימה סקור של C. אז בדרך כלל, אתה יודע, יש להם, לסינימה סקור יש להם שש שאלות קבועות ששואלים אנשים שיוצאים מהקולנוע, ודוגמים אותם כל זה, זה מין הצמח של הסרטי קולנוע. וגם הוא התעסק בקופות, אתה יודע, ביום הראשון להקרנה שלו, 20 מיליון דולר, כולל 7 מיליון דולר שהוא גרף בהקרנות מוקדימות, זה סכום זעום לסרט של 200 מיליון עליה. בנוגעים לסרט הראשון, ששבר את שחייה הכנסות, גם היה באוקטובר, ושבר את שחייה הכנסות של איזה כמעט 100 מיליון דולר בסוף שבוע הראשון, והתרסקות מפוארת מהסיפור הזה.
סרט ארוך, משעמם, ולא טוב.
כן, לצערי.
אז בואו נעבור לספוילרים.
יאללה.
יש לי רק שני דברים קצרים להגיד. אחד, זה קצת מה, כשאתה בא לסרט ג'וקר, מה אתה רוצה לראות, מול מה אתה רואה. בסרט, מול מה ראינו בסרט הזה. ואני חושב שבסרטי ג'וקר, אתה רוצה לראות את הבלגן שהוא עושה. כי זה המהות שלו. הג'וקר עושה בלגן. וכסרט אוריג'ן, אתה אומר, אוקיי, הוא לא עשה בלגן בסרט הקודם, הוא רק בסוף התנקש בכמה אנשים, אבל הוא לא עשה בלגן. ואתה רואה פה כל הזמן את הניצנים.
של, כן, יש לו אומר, אנשים שהם גרופיס שלו,
בדיוק.
והם ברחובות,
והם אומר, מתחפשים לריצן. עוד רגע התחיל הפיצוץ.
קצת כמו ב-Dark Knight Rises.
בדיוק. ואתה אומר, עוד רגע הגיע הפיצוץ, ועוד רגע הגיע, והוא לא מגיע. אז אתה בא לראות את הג'וקר עושה בלגן, והוא לא קורה. והדבר השני זה, למה זה הפך להיות מיוזיקל? למה היה צריך את השירים? אין לי על זה תשובה. אני לא מבין
השירים
למה...
השירים היו תמיד
אינטראקציה ביניהם.
ופנטזיה, זה אף פעם לא היה, זה לא היה אמיתי. הסרט הראשון היה לו טריק. בסרט הראשון, התברר בדיעבד שהרבה מהקטעים היו בדמיון שלו. לא הבנת את זה בזמן אמת, והוא תיאטע בך, תות פילי עשה פה איזה קטע שהוא תיאטע בך בסרט שקרה משהו, ובדיעבד הבנת שזה היה רק בראש של הג'וקר, וזה לא קרה באמת. התעתוע הזה בחלון המציאות היה מאוד... עכשיו, פה הוא לא יכול לחזור לטריק הזה עוד פעם, כי זה לא היה מקורי, אז הוא הלך על קטע של... שהמיוזיקל הם בעצם סוג של אלטר אגו, סוג של החלום של הג'וקר על היחסים שלו מול הארלי קווין, שלא היו באמת, אלא בשירים רק. זה היה...
ומה שזה עשה, בעיקר, זה קטע את הרצף, קטע את העלילה, והשאיר אותך לא מפוקס, וגרם לסרט להיות מאוד ארוך, ומשעמם. ועכשיו תעבור לדרמת בית משפט, שלא כל כך הייתה דרמה, אלא בעיקר עלו דמויות, והם סיפרו מה קרה בסרט הקודם.
כן.
שזה, קוראים לזה, Tell Don't Show. קלאסי. כאילו... ואת מי שלא עניין הסרט הקודם...
האישה עם הבן שלה, נכון, שהיה להם הקשר, שהוא היה שכן שלהם, והגמד, שהוא... שזה היה הקטע היחיד שהג'וקר שראית, שהוא שם התחרט קצת או משהו, ונגע לליבו.
אז מי שהסרט הקודם לא עניין אותו, אפילו לראות את הסצנות, אז עכשיו בטח כשמישהו מספר על הסצנות של מה שקרה, ומישהו שלא זוכר בכלל מה קרה, בקיצור, זה אחת הסיבות למה זה היה נורא נורא משעמם, ומאוד לא קולנועי, לטעמי. אז
גם אני רוצה לדברות על המיוזיקל, אז כמה דברים מעניינים על המיוזיקל. א', לידי גאגה סיפרה שהיא לא שרה כמו לידי גאגה, בכוונה, כי היא שרה כמו הרלי קווין. שהרלי קווין היא משוגעת בבית משוגעים שמנסה לשיר, אז היא אמרה שהיא תמנה בלא לשיר טוב. זה היה כאילו חלק מהפרמיס שלה בתור הדמות של הרלי קווין, שזה חבל, כאילו יש לך את לידי גאגה פחות אלא לשיר, אז נתנו לה לשיר בכוונה לא טוב, כי כאילו הרלי קווין שרה.
היו יכולים להביא מישהי אחרת שהיא לא זמרת טובה.
שלא תשיר טובה, לא תשיר טובה, כאילו היה צריך להביא את לידי גאגה בשביל זה.
הוא באמת לא זמר טוב.
איך הוא נקין? למרות שהוא שחק בסרט הזה ללכת בדרכי? אני כמעט בטוח שעשה את ללכת בדרכי על זמר...
הולך בדרכי?
הולך בדרכי.
סרט ביוגרפי...
על? נו, איך זה קורה זמר?
זמר קאנטרי, ג'וני קאש.
או, ג'וני קאש, ג'וני קאש. אני אוהב אותו. זה היה עם חולה גיל פיניקס, נכון?
כן, הוא השחקן, יפה מאוד.
כן, זה היה... אני אוהב ג'וני.
עם ריס וויטרספון.
כן, כן. אפרופו הולך בדרכה. סרט טוב, ראית אותו?
לא.
ממליץ, ממליץ.
אוקיי.
התחלתי להגיד שאפרופו מיוזיקלס, לא הולך להם עם מיוזיקל לאחרונה בארצות הברית, בסרטים. קץ, הפסד של 113 מיליון דולר. סיפור הפעברים של שפילברג, לא הצליח.
נכון.
הם כאילו לאחרונה...
מעניין למה.
כאילו, סרטים מחביאים את זה שהם עכשיו מיוזיקל. כאילו, היה איזה סרט לא מזמן, גם הצבע הארגמן עשו מיוזיקל עכשיו שלא הצליח, שגם אפרופו שפילברג. כאילו, יש משהו מיוזיקל של פעם זה היה הדבר, והיום...
כן.
זה נהיה גימיק, והגימיק לא, בתור גימיק הוא לא מחזיק.
גריז אולי האחרון.
לא, כנראה היו אחרי זה, אבל המילטון דיברנו פעם שעבר.
כן.
לא, זה עדיין, זה במחזות זמר, במחזות זה עדיין תופס. התחלתי להגיד מקודם על ארלי קווין, הדמות של ארלי בסרט מאוד שונה ממי שהייתה בקומיקס. בקומיקס היא מעריצה של הג'וקר. וכל הקטע הוא שהיא... היא מטורפת אחריו, והיא אוהבת, והוא כאילו הדמות שלא אכפת לו ממנה, והיא נכרחת אחריו, והוא כאילו ה-calling the shots, והיא כאילו הגרופי שלו. ופה הם הפכו את היחסי כוחות.
למרות שבהתחלה היא כן הייתה.
בהתחלה, נכון, אבל אתה רואה שבעצם ברגע שהיא הבינה שהוא לא מעוניין להיות הג'וקר, והוא לא הולך לעשות בלגן, היא ירד למנו, והיא כאילו הדמות היותר אינפאוור במערכת יחסים.
נכון.
שזה קצת הפוך ממה שהיה בקומיקס. קראתי איזה פרשנות, לא יודע, מעניין, שאומרת שקצת היחסים בין ארלי לג'וקר, קצת כמו בין הקהל לסרט. כלומר, הקהל של אהבת אוהבת הג'וקר, בא לראות הסרט בגלל הג'וקר. וכאילו, אתה יודע, הג'וקר הוא הדבר שבאו לנו לסרט. וברגע שהג'וקר הוא לא מה שמצפים שהג'וקר יהיה, הם מתחזבים מהסרט, כמו מהסרט הזה. ושכאילו, תוד פיליפס עשה את זה בכוונה. וכאילו, ארלי אותו דבר, ברגע שהבינה שהג'וקר הוא לא הג'וקר שהיא בעצם רצתה, או פינטזה עליו, של הדמות הוא עושה בלגן, זה שעושה את זה בכוונה וכו', שהוא רוצה להיות ארתור פלק, היא כאילו ירד למנו. וקצת כמו של הקהל ירד אולי מהסרט הג'וקר.
אז זה סרט אוריג'ן על הג'וקר שמסביר מה גרם לו להפוך להיות הג'וקר, מבחינה פסיכולוגית, והפנטזיות שלו, והארלי קווין מה עשתה לו, והבית משפט, והכל והכל והכל. ואז הוא מת בסוף.
שזה בכלל.
והוא לא הג'וקר. עכשיו,
נרצח בסוף.
יהיה ג'וקר אחר, אבל הסיפור אוריג'ן של הג'וקר האחר, הוא בכלל לא...
אבל אולי הסיפור אוריג'ן של הג'וקר האחר מתחיל בסרט הזה, כי כן, בסוף כן, נכון. ראו שרוצח אותו, הבחור שרצח אותו בסוף...
יכול להיות שהוא הג'וקר, לא משנה.
כן, ראו שהוא חותך עצמו את הפנים.
נכון.
סגנון אית' לג'ר.
סבבה.
עשה לעצמו את החתכים
הכל האלה. הכל בסדר.
הוא הרג אותו והוא עשה לעצמו ג'וקר. אז אולי זה גרופי...
שרפנו לא, עכשיו חמש שעות.
זה גרופי של הג'וקר... יכול להיות, כן? פרשנות. אבל גרופי של הג'וקר, שהושפע מזה, ואז הפך את עצמו להיות הג'וקר האמיתי שבעצם זה, אבל הוא היה השראה של...
בדיוק, ואנחנו שרפנו עכשיו חמש שעות על סתם, בגלל שעכשיו צריך לראות את האוריג'ן סטורי של הג'וקר האמיתי, ואיך הוא הגיע למצב שהוא בארקם...
אבל דוד פיליפס מטריל אותך, הטריל אותך במשך הרבה שעות, ועשה זה, הוא הטרלה על הטרלה מהשם שלו, דרך המחזמר שלו, דרך הזה, כאילו דרך זה שגרם לאף אחד לא לאהוב את הסרט הזה, הוא הטריל, עשה, הוא טרול, הוא טרול.
כן, אתה יודע, אתה יכול לעשות זה רק פעם אחת.
מספיק? מספיק פעם אחת.
לא, כי בסרט הבא של טוד פיליפס, אני לא הולך לראות אותו, כי אני לא הולך לבזבז את הזמן שלי על משהו של, אתה יודע, בסוף אני אמצא גלי עוד פעם שהוא יטריל אותי, ואני סתם שרפתי חמישה.
הוא לא יעשה עוד אחד, אני כבר יכול להגיד לך, ספוילר, לא יש לצ'קר שלו.
לא משנה, זה מה שאני אומר, אתה יכול לעבוד על אנשים רק פעם אחת, יש גבול.
כן. תראה, היה פה נקודה אחת שאולי הייתה כן... עוד אחת שהייתה מעניינת, שהוא ניסה אפילו לשחק קצת עם הדמות הזאת של ארתור פלק, והמאבק הפנימי שלו בין הרצון להיות הג'וקר, לבין הרצון להישאר ארתור, ואתה יודע, ובראי המשפט היה, האם יש לו פיצול אישיות, וזה קצת פה מרפרף, מרפרר, סליחה, לקליפ פתיחה, שהיה בסגנון סרט קומיק של שנות ה-30 כזה, נכון? אתה מזכור את ההתחלה, נכון? שהוא הולך הג'וקר עם הצל שלו,
כן.
והם מרבים ביניהם, והצל עושה שטויות, והצל הוא כאילו הג'וקר, האלטר אגו שלו, והוא... בכלל דרך אגב לא ביים אותו טוד פיליפס, זה הסרט המסויר הזה למישהו אחר, וזה רפרר למה שקורה בעצם בסרט, שהרי הדרמת בית משפט היא על האם הוא, יש לו פיצול אישיות, והג'וקר עשה את המעשים, ובעצם הוא לא צריך לעמוד לא כן. אחראי בדין, וזה מישהו אחר, או שזה ארתור, הוא הג'וקר, זה אין שפה פיצול אישיות, זה אותו בן אדם, והוא צריך לעמוד לדין על זה, והוא קצת משחק על זה. וגם הוא בעצמו נאבק בעצמו, הוא בהתחלה אומר שהוא כן הג'וקר, ואז הוא אומר שהוא בעצם לא רוצה להיות הג'וקר, הוא רוצה להיות רק ארתור, ואז היא עוזבת אותו, וכאילו ניסה להגיד איזה משהו שם, אבל לא היה ברור האמירה הזאת עד הסוף, ובסופו של דבר הוא בעצם אומר לו, זה אני בעצם, אני הג'וקר, אני ארתור ואני הג'וקר, ואני אותו באדם, מנסה לסיים בזה, למרות שהוא כבר איבד את הקהל, או את המעריצים שניסו לעשות את הבלגן, אבל היה לו עדת מעריצים, כן, שבאו לבית משפט, והבריחו אותו אחרי זה שהוא ניסה לברוח, ולפני שתפסו אותו עוד פעם, וכל זה שבסוף רצח אותו, ויש שם איזה משהו סביב זה, אבל כן, התפספס משהו שם.
בסוף תשמע, זה סרטי גיבורי על, או מהעולם של גיבורי על, אנחנו הולכים לראות בשביל ליהנות, לא בשביל שתהפוך לי אותם לסרטים פסיכולוגיים שקשה להבין אותם, והם לא מובנים.
תראה, נולן עשה מזה סרט פסיכולוגי שכן הבנת אותו, זה לא, הוא עשה שם עומק.
כן, כנראה שנולן יש רק אחד, לא, אבל זה גם היה סרט אקשן, מבין המעולים והטובים שראינו אי פעם.
כן, פה לא היה, לא אקשן ולא שירים של בחזה, כאילו, הוא נתן לך תרה משתי עולמות, סרט גיבורי על בלי ספקטקיול של גיבורי על, וסרט מחזמר בלי שירים סופי של מחזמר והספקטקיולה של המחזמר.
והג'וקר של נולן לא היה לו פיצול אישיות, ופיצול אישיות זה בכלל ה-Two Face Harvey.
כן.
וכאילו, אל תמציא לי את הקומיקס מחדש, ובסדר, אוקיי.
שדמות הייתה בגבות, לארווי דנט, אבל כן.
כן.
כן, ואולי אתה יודע, ויש את אלה שאומרים, עוד כמה שנים זה ייזכר כמאסטרפיס, אבל מי יודע.
כולם נוסעים בכיוון הנכון. אז תקשיב, נראה לי בפעם הבאה, אנחנו נלך, שבוע לפני הבחירות בארצות הברית, נלך לראות את הסרט על הנשיא הבא.
או לשעבר.
גם, גם. אולי יהיה הנשיא הבא, בטוח נשיא לשעבר. סרט שנקרא המתמחה, משחק מילים על התוכנית טלוויזיה שלו.
The Apprentice.
בדיוק.
דונלד טראמפ.
כן, על דונלד טראמפ.
ראית את הסדרה, The Apprentice?
לא.
לא ראית, אני ראיתי, גרתי בארצות הברית כשהפרנטיס הודרה, וראיתי את ה... ראיתי, אהבתי את זה ממש.
באמת?
ראיתי איזה עונה, שתיים.
אני לא יודע אפילו מה הוא משחק שם.
זה ריאליטי.
כן.
זה ריאליטי שהוא בעצם מנסה, הוא כאילו מוצא את האפרנטיס שלו, את היורש הבא, את המתמחה שלו בחברה של זה, והוא בעצם לוקח חבורה של, לא זוכר, 13-15 מתמודדים, מקבלים משימות, משימות ריאליטי כאלה, אתה יודע, אתה צריך, לא יודע מה, להקים עסק ביומיים, ולהרוויח מעל ככה וככה, על זה שאתה יודע, אחד עושה מיוחד דקניקיות, אחד עושה זה, וזה בסוף קישורים, קישורים מסע ומתן, והקמה, ויזמות וכאלה, נותן להם משימות, ובסוף כל משימה, הוא אוסף אותם בחדר כזה, וכל, והוא אומר, אתה יודע, הוא עושה כזה חבר מושבעים, שהוא חבר מושבעים בעצמו, והוא אומר, אתה עושה כזה, you're fired. בסוף הוא מפטר, כל פעם הוא מפטר אפרנטיס אחד. עד שנשאר, האפרנטיס שזוכה, שהוא יהיה האפרנטיס שזכה ב, לא יודע, מיליון דולר, או לא יודע מה, שזה, זה היה מעניין. כריאליטי טלוויזיה אהבתי זה. ודונלד טראמפ שמה כ, אתה יודע, ככוכב טלוויזיה, לא כנשיא למטורלל, אפרופו ג'וקר.
אחלה, אז הסרט הבא שנראה זה המתמחה. מתאים, מתאים, שבוע לפני הבחירות.
כן, למה לא?
יפה. אוקיי, אז את הפרק הזה אני ערכתי, ואם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com, ואם חשבתם שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרכו אותו באפליקציות, וזה סיימנו להיום, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי. ביי.